פרק 16. 16, תזיין בעמוד נון א'. כן. עמוד נון א'. במהדורה שלפנינו. הנושא תורה מן השמיים. כלומר, אי אפשר, כך מסביר המהר"ל, מצד אחד לקבל שיש אלוהים, במובן של מי שמסדר את עולמו בחוכמה, ומצד שני לא להאמין שישנה תורה מאת האלוה הזה המדריך את העולם. כי הרי זה הולך ביחד. אם הוא מסדר את עולמו, אין דבר יותר מתבקש מאשר שיודיע לאדם את סדר חייו. זה מובן משמע? במיוחד לאדם, יותר מאשר כל נברא, כי מכיוון שיש לאדם בחירה, אז אם האדם לא ידע, לא יקבל אינפורמציה לאן לכוון את בחירתו, הוא ילך לאיבוד. ועוד כמה דברים יחסרו לאדם, כגון הדבקות האלוהית. אז אם כן, מתבקש שאם כבר אתה מאמין שיש אלוה בורא ומסדר, או אפילו לא בורא, אלא אלוה מסדר, הכרח שגם ייתן תורה. אולי הוא ברא את העולם, אתה שואל, ורצה שנעשה מה שאנחנו רוצים. תשובה, הוא באמת רוצה ככה. הוא ברא את העולם, והוא רצה שנעשה מה שאנחנו רוצים.
יש לתורה שמה?
התורה מכתיבה, היא לא רק כאילו אומרת לנו מה לעשות. זאת אומרת, אחרי שקיבלנו תורה, אנחנו חופשים לקיים אותה או שלא לקיים אותה.
זה כבר המסקנה, אבל לפי הוונינה שאומרת, יש מישהו שברא את העולם, אז אם יש מישהו ברא את העולם, בהכרח הוא נתן סדרי הנהגה בעולם הזה.
בוודאי. חייב להיות שהוא נתן סדרי הנהגה, כדי שנדע במה לקבל או במה למרוד. זאת אומרת, לא ייתכן שלאדם לא יהיה שום כיוון לדעת מה ראוי לו לעשות. והראיה שאדם הוא בעל בחירה חופשית. אתה מבין אותי? אתה מבין אותי? שלא אכפת לו. אם אתה אומר ככה... רגע, אתה מבלבל בין שני דברים. אני חושב שאני קצת מבין את השאלה שלך יותר טוב ממך. מדוע? כי אתה קושר פה בין שני דברים שונים. האם הקדוש ברוך הוא גילה לאדם את סדרי עולמו, אולי לא גילה לו. ב', האם הוא רוצה שנעשה מה שאנחנו רוצים? וזה שתי שאלות שונות. האם אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים? התשובה היא כן. ולא רק כך, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה מה שאנחנו רוצים. אז אתה שואל שאלה אחרת, ואתה צריך לצמצם רק לשלב הזה. האם הקדוש ברוך הוא אולי רוצה לא לגלות לנו את מה שטוב לנו? זה מה שאתה אומר. זהו. כי לעשות מה שאנחנו רוצים זה גם אם הוא מגלה, בסדר? תשובה, אז זה סותר את הנחת היסוד שהוא בורא את הכל בחוכמה. זאת אומרת, אם אנחנו מקבלים את ההנחה של הפילוסופים שאומרים שהעולם נברא בחוכמה, חלק מעניינה של החוכמה זה שהאדם יהיה בסדר תקין. זה מה שהוא אומר. אפשר גם להגיד שאין אלוהים, או שהוא לא ברא בחוכמה. זה אפשרי גם, אבל זה לא מה שהוא אומר. זה לא מה שאומרים הפילוסופים שהמהר"ל בא להתנגד עליהם. ברור. לכן הוא אומר כך. וכמו שדרשו חז"ל, אולי בשורה הראשונה אפילו. לכן, לפי דבריהם בעצמם, כן, בעמוד נון א', בעמודה הימנית, בשורה הראשונה. לכן, לפי דבריהם בעצמם, כלומר, דברי אותם פילוסופים, אי אפשר לומר רק שמיד שברא השם יתברך את האדם, וביום ברוא אלוהים את האדם, סידר את מעשיו. כלומר, אם הבריאה חייבת גם לבוא מיד תורה. איזו תורה? לא תורת משה, כי תורת משה ניתנה יותר מאוחר. אלא הכוונה, תורה מקורית, כלשהי, לאדם. וכמו שדרשו ז"ל, על הכתוב, ויצב השם אלוהים על האדם. שמיד נצטווה האדם בשבע מצוות נוח, וכמו שהתבאר עוד. זאת אומרת שזה הדבר המפתיע ממנו. רואים את זה בתורה, הקדוש ברוך הוא בורא. בורא את השמיים, בורא את הארץ, בורא את החיות, צמחים וכו'. בורא את האדם, הדבר הראשון שקורה הוא מצווה. על שאר הנבראים אין ציווי, יש ברכה. כן, הוא בירך את הדגים, הוא אפילו בירך את האדם, בפרו ורבו. אבל באדם יש פה חידוש. וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח בפיו נשמת חיים, ויהי האדם נפש חיה, ויצב השם אלוהים על האדם. זה מיד. לא נותן לו זמן לנשום אפילו. מיד יש מצווה. כן? מכאן אנחנו מבינים, לפי התפיסה של התורה, המצב הנורמלי של האדם זה הנבואה. אנחנו רגילים, בגלל שאנחנו במצב שבו אנחנו נמצאים, לומר שהנבואה זה סוג של בונוס, של אקסטרה. כן? כלומר, מי שבאמת משתדל, בסוף הוא גם נביא. נכון? אבל זה באמת, זה ליחידי יחידים. וזה כל כך רחוק מאיתנו, שאפשר גם להסתדר בלי זה. אבל לפי התורה זה בדיוק הפוך. המצב הנורמלי של היחסים בין הבורא לנברא, זה יחסי נבואה, וכשאין דיבור, זה המצב הלא נורמלי, זה המצב הלא תקין. מסקנה, אנחנו מזה 2400 שנה, במצב לא נורמלי. הדיבור פסק. כן, בבקשה.
מה המצב האידיאלי שהיה אמור להיות אז? זאת אומרת, אם המצב הכי רגיל זה נבואה, לאן עוד, כשאתם עדיין
נשאוף? מה, לאדם הראשון אתה שואל? לאן אדם הראשון היה יכול להגיע אחרי הנבואה? הוא יכול היה להגיע לעדן. הרי האדם הראשון לא נברא במצבו האידיאלי, הוא נברא במצב בינוני. מצב הבינוני נקרא גן עדן. זה, גן עדן זה לא רע, זה יותר טוב מהעולם שלנו, אבל זה פחות טוב מן העדן עצמו. בינו עולם הבא. כן, בבקשה.
אני חושב שהרמה הזאת נפית נברא, זה טבעי ולא צריך להשתדל.
אתה שואל ככה, אתה אומר שהנבואה זה טבעי, כי מי גם בלי השתדלות, כי מי שמשתדל זה מי שיש לו ספקות, או קם ונופל. ונופל וגם. תשובה, המצב הטבעי זה מי שיש לו ספקות. כי אני אסביר לך פשוט מאוד, אתה הולך בעולם, אין לך פה כל העדות לכך שיש מי שאמר והיה העולם.
אמונה,
אמונה זה סוג של עבודה זרה, מה זה אמונה? לא, אני מדבר ברצינות. מה שקורה, הרגש הדתי, נכון? אז יש פרשה בתורה שמדברת על הרגש הדתי, קוראים לה כתיסה. מה זה רגש דתי שם? קום, עשה לנו אלוהים. כן? יש איזה רגש באדם שרוצה משהו נסגר. אבל ההתנגדות... אני רוצה להסביר לך משהו. האמונה, יותר נכון, הידיעה, שיש מי שאמר והיה העולם, זה לא דבר טבעי. אם אתה לוקח אדם, זורק אותו לתוך הקוסמוס, בלי כל אינפורמציה ראשונית, מובן מאליו שהוא יהיה אפיקורוס. מובן? לא, זה קשה לך לתפוס את זה. למה? בגלל שאתה, הרגילו אותך למחשבה דתית. אבל צריך להבין שהמחשבה הדתית היא משנה.
לא,
אני
לא חושב לי קשיות.
אני לא מדבר עליך באופן אישי. אני מסביר לך שהמושג של אמונה הוא לא דבר טבעי. מה שטבעי זה דווקא האפיקורסות. או עבודה זרה. אני אעשה לך ציור. אני יכול לעשות לך ציור? אני יכול לעשות לך ציור? בבקשה, תודה. אני אעשה לך ציור. אין למישהו כיפה מיותרת? טוב, מסתדר. נא להקי. זה העולם. ציור סכמטי ולא מדויק. בסדר? נא להכיר, זה האדם. האדם. לאדם יש שאלות. ככה מציירים. יש לאדם שאלות. יש לו איזה מין כמיהה, מטאפיזית. לאן הוא פונה? הוא יפנה לכוחות עליונים בתוך הבריאה. מה?
הם לא מדברים.
מי אמר? הוא פונה אל השמש, הוא פונה אל המלאכים, הוא פונה אל הנשמות, הוא פונה אל אבותיו, הוא פונה לכל מיני כוחות שמדברים אליו. עכשיו, המחשבה, עכשיו איפה זה נעצר? זה נעצר בגבול של הקוסמוס. אין לו שום אינדיקציה שיש משהו שפורץ את העולם. אורך תהיה.
אמן. צריכה לאיחור.
חול. אין לו שום אינדיקציה שמשהו פורץ את הגבול של העולם. זאת אומרת שיש פה שלוש אפשרויות. האפשרות הפשוטה זה עבודה זרה. אם הוא הולך עד הסוף, הוא מגיע עד הגבול של הקוסמוס, ואז הוא פשוט אתאיסט. אפשרות שלישית זה שמעבר לעולם תהיה פנייה אל האדם, ואז הוא יודע את השם. אבל זה רק אם יש נבואה שהוא יודע. כלומר, מה שאמרתי שנורמלי, זה נורמלי שהאלוה ידבר אל האדם. זה לא נורמלי שהאדם ידבר אל האלוה. אוקיי. Very nice. כן, השם רוצה. נכון, אבל זה מתחיל מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אין אפשרות מתוך העולם להגיע לאלוהים.
איך היה אברהם?
אתה מבין מה שאני אומר? אין אפשרות מתוך העולם להגיע לאלוהים. איך היה אברהם?
אברהם, כן.
הוא היה בסדר, מה?
כאילו, איך הוא גילה?
איך אברהם גילה שיש אלוהים? פשוט מאוד. השם דיבר איתו. השם דיבר איתו.
כן, אבל הוא עשה את כל הבדיקות.
עשה את כל הבדיקות, למה הגיע?
מה הגיע?
כן.
מה שחייב להיות אלוה?
לא.
מה
אמרה? שיש מנהיג לדבר. לא. אם אתה תסתכל במדרשים, כתוב ככה, שאברהם מסתכל על השמש. אמר, וואו, אולי זה אלוהים. ראה שהשמש שוקעת, אמר, וואו, זה לא זה. רק חכה, נגיע עד הסוף. ראה את הירח, אמר, ירח אלוהים, באו עננים, כיסו את הירח. אמר, הירח, העננים זה אלוה. באה הרוח, פיזרה את העננים. אמר, הרוח זה אלוהים. הסתכל בתוך עצמו, ראה שגם בתוכו יש רוח. ואז נשאר נבוך, ואמר, אפשר בירה זו בלא מנהיג. מה זאת אומרת, אפשר בירה זו בלא מנהיג? הוא הגיע לספק. כלומר, המקסימום שהפילוסופי של אברהם, זה להשאיר מקום ריק בתוך ההכרה שלו. אם יש אלוהים, שידבר עימי. אבל אני לא יכול להגיע לזה שיש. הציץ עליו בעל הבירה. ואמר, אני בעל הבירה. זאת אומרת שאברהם הגיע לספק, לא הגיע לוודאות. וזה המקסימום שאדם יכול להגיע אליו, על פי השכל. אבל, אלא מה? מאז שנביאי ישראל אומרים שהאלוה מדבר, שהוא קיים וכו', מאז התחילו הפילוסופים להוכיח שיש אלוהים. אבל לפני כן הם לא חשבו על זה.
רגע,
זרם. מה?
היום אנחנו לא יודעים שיש אלוהים, זה רק ספק אצלנו, כי אין נבואה.
היום אין לנו שום אפשרות לדעת שיש אלוהים באופן ספקולטיבי, אבל יש לנו ידיעה שאבותינו היו נביאים. אז יש לנו נוסטלגיה.
ידיעה שהיו נביאים, אנחנו בכלל יודעים מה זה נבואה.
נכון, אבל יש לנו, איך לומר, שרידי אינטואיציה. אז אנחנו עושים תרגילי נבואה על יבש, קוראים לזה תפילה. בתפילה אנחנו ממשיכים את החוויה של הנביאים, ולפעמים זה קצת מתרטב בגלל זה. כן, בבקשה.
על פי זה, איפה נכנס כאן העניין שאנחנו מתמקדים בו הרבה, נושא של האמונה, שזה המהות הפנימית, הדבר הכי פנימי שאנחנו רק חושפים אותו, ואנחנו צריכים רק להגיע אליו, זה יש את זה לכל אדם, לכל...
אני לא יודע על מה אתה מדבר.
למדנו על זה הרבה מאוד, גם בבניין אמונה.
שמה?
שהרב קוק אומר שהאמונה, זה הדבר הכי בסיסי והכי פנימי שיש לאדם.
כל בריאה? זה כתוב ברב קוק, מה שאתה אומר? זה לא ברב קוק שמעת את זה, כן, אני יודע, בסדר. אני יודע איפה שמעת, אבל מה? כן.
אם זה הדבר הכי בסיסי...
מה שהרב קוק אומר זה משהו אחר. שהאמונה נמצאת בנשמה של כל אדם. בנשמה. אבל כדי לחשוף את הנשמה הזאת, אני צריך משהו שיפרוץ את הגבולות של הנפש. אני לא נשמה, אני נפש. והנפש שלי מתנגדת דווקא לכל התכנים של האמונה, וגם מתנגדת למצוות. למשל, הנשמה שלי רוצה כל בוקר שאני אקום לתפילה. אבל הנפש שלי רוצה להישאר במיטה. לא שלי, של חבר שלי שסיפר לי שזה ככה. כן. נכון. שמה? אז מה? אני מביא לך את המדרשים. המדרשים ככה אומרים. מובן? כן. סליחה, 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 היית קודם. כן. לא, זה קוראים לזה אינטואיציה. להקשיב ללב זה נקרא אינטואיציה. אינטואיציה זה לא נבואה. אחד הדברים החשובים שקיבלתי מרבותיי, כדי להבין מה זה נבואה, הדבר הראשון שצריך לדעת, זה שזה לא קיים היום. כי אם אני אשכח את זה, אני אתחיל לדמות כל מיני תופעות שיש במציאות שלנו לנבואה, וזה לא זה. כי הנבואה היא היתרונומית, זאת אומרת, זה מבחוץ לגמרי. האלוה פונה אל האדם. כן.
אבל יש נבואה שמגשימה את עצמה היום, גם היום.
כן, נבואה שמגשימה את עצמה, זה לא הנבואה. משהו אחר. כן.
השאלה השנייה, ראינו שהאדם, אני פעם קראתי שהאדם הראשון מצטווה סך הכל על מצווה אחת, ועוד ישן בה.
כן, נו, אז
מה? אנחנו רואים שבע מצוות.
כן, טוב, זה... השאלה איך להסביר. אתה שואל איך יכול להיות שבע מצוות, הרי למדת שיש מצווה אחת. זה תלוי איך מפרשים את הפסוק. הגמרא מפרשת את זה שבע מצוות. כן? ויצב זה עבודה זרה, השם זה ברכת השם, אלוהים זה דיין, על האדם זה עריות, לא סליחה, על האדם זה שפיכות דמים, למור זה עריות, מכל עץ הגן ולא מן הגזל, אכול תאכל זה עבר מן החי. יש הכל, בסדר? אז אנחנו, איך לפרש את זה? יש פה שאלה, מניסן יואלי, שלום ניסן, מזמן לא דיברנו, כשמדען אתאיסט חוקר בעיה כלשהי, האם הכוח המניע אותו אינו אלא האמונה שבסופו של דבר הוא יגלה או ימצא פתרון? האם אין מכאן הוכחה שהאמונה היא דבר טבעי ואפילו אתאיסט הוא מאמין? וואי, שאלה יפה, אני אוהב את הניסוח. נאמר לך כך, המדען האתאיסט הזה, מתי הוא חי? לפני ההתגלות בהר סיני או אחרי ההתגלות בהר סיני? כל המדענים שאני מכיר, כולם נולדו אחר כך. ואפילו אחרי שדברי נביאי ישראל התפשטו בעולם. אז מכאן שאין הרבה פה מה להוכיח. כלומר, המדען האתאיסט בסופו של דבר מאמין שישנה איזה התגלות בתוך הבריאה. ייתכן. אם כי לומר לך את האמת, המדענים הראשונים שהיו ביוון, האמינו שהחוכמה האלוהית היא העולם עצמו. הם היו כולם פנתאיסטים. הפנתאיזם... זה סוג של אתאיזם גם כן. כי ברגע שאתה אומר שהעולם הוא האלוהים, אז אתה אומר שאין מעבר לעולם, אין טרנסנדנטי. בסדר? תודה על ההערה המחכימה. כן. האם הנשמה של האדם מתגלה בזכות הנבואה? תשובה? כן. סתם ככה האדם לא יודע שיש לו נשמה. לפעמים יש משהו שדופק בתת מודע. אבל זה רחוק מאוד. כן, בבקשה.
במתמטיקה יש מושג של אין סוף.
כן.
זה יכול לסמן לאדם שיש משהו מעבר לעולם.
אתה שואל, האם המושג של אין סוף המתמטי יכול להורות לאדם שיש משהו שמעבר לעולם? זו מחלוקת בין דקארט לבין לוק. נחלקו בזה גדולי עולם, דקארט ולוק. רנה דקארט וג'ון לוק. כן? התווכחו על זה. כן, הרי מה אמר דקארט? דקארט אמר, אתה רוצה שאני אוכיח לך שיש אלוהים? פשוט מאוד. מאיפה צמח בתוך הנפש שלך מושג האינסוף? מושג האינסוף הוא יותר רחב מן ההכרה שלך. מסקנה, יש אלוהים. זה מה שאמר דקארט. רעיון יפה, נכון? זה מה שאתה הצעת. ג'ון לוק אומר, מה, צחוק. זה בעצם, מה זה האינסוף? זה N פלוס אחד. זאת אומרת, היכולת כל פעם להוסיף עוד אחד. אז מה, להוסיף עוד אחד, זה אני יודע לסביבת והטבע, אז עשיתי אקסטרפולציה. אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. זה נברא אינסוף. זה המחלוקת בין לוק לבין דקארט. מי צודק? שניהם צודקים. אני אסביר לך למה. כי מושג האינסוף שמדבר עליו דקארט, איננו מושג האינסוף שמדבר עליו ג'ון לוק. אם אתה מדבר על האינסוף המתמטי בתור תכונה, אז זה לא מוכיח שום דבר. אבל האינסוף שדבר עליו דקארט זה מין התגלות פנימית שהייתה לו. אגב, מעניין מאוד מאיפה דקארט לקח את המושג הזה. הוא לא לקח את זה מהפילוסופיה המערבית. כנראה שהוא לקח את זה מן הקבלה. מן הקבלה. כן, ידוע שדקארט ביקר בהולנד, חי בהולנד שנים רבות. וכל התורה הפילוסופית שלו הוא בנה אותה שם, לא בצרפת, בהולנד. ובהולנד היו שם מקובלים. אז כנראה שהיה לו איזשהו קשר לדברים האלה. הוא היה גם מתמטיקאי, אבל הוא לא היה בעיקר מתמטיקאי, הוא היה קודם כל אדם עם נפש מיסטית למרות כל הסדרנות שלו. כן. אז מה אתה רוצה מהסמינרים?
מה שווה כל עניין של שכנוע, הוכחה?
אני לא יודע מה עושים בסמינרים. אם בסמינרים חושבים שיש להם הוכחות ספקולטיביות למציאות האלוה, אז זה חבל. אם הם מדברים על ההתגלות, אז זה בסדר. כן? אני לא יודע בדיוק מה הם עושים בסמינרים. אף פעם לא השתתפתי. כן. אתה אומר ככה, ברגע שאדם מסתכל בכיוון החלל, הוא פוגש את האינסוף. סוג של אינסוף. זה נכון אחרי שהוא שמע על זה. זאת אומרת, אתה רואה, למשל, שאצל אריסטו, שבכל זה היה חכם גדול, הגבול של העולם זה הרקיע. ואין מעבר לזה. טוב, יש פה כמה שאלות. האם יכול, אגב, את השאלה של ההוא שאני קורא לעצמו המוציא מצע מן המועצה, אני לא רואה, היא למטה. אבל בינתיים אני מתייחס לשאלה שתיים. האם יכול להיות שהנשמה לא רוצה לקיים מצוות מסוימות? הנשמה ודאי שהיא רוצה לקיים את כל המצוות. שלוש, לכבוד הרב שלום. הרמב״ם אינו, אחד, הרמב״ם אינו אומר שהתבוננותנו בבריאה ניתן, שבהתבוננותנו בבריאה ניתן להגיע בידיעה שקיים מנהיג לבירה. שתיים, האם להגיד שהאמונה אינה טבעית אצל היהודי אינו שווה להגיד שיהודי נולד מנותק מהקדוש ברוך הוא? והשאלה השלישית, מאיפה אנו יודעים שהיו נביאים שדיבר השם עמם, שדיבר עמם השם יתברך? גם זה כשאנו סומכים על אנשים קודמים ועל כבוד הרב, אם אין שום הוכחה ממשית, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ידבר איתי אישית, אני נשאר בספק. טוב. אז בואו נתייחס קודם כל לשאלות על הרמב״ם. הרמב״ם אמר שיש, שאפשר להגיע להוכחות ספקולטיביות. מה היה החלק השני של הדברים? מה? לא, לא, כן, הזיזו, אבל אני לא זוכר. טוב, דמה, נתייחס קודם כל לשאלה הזאת. אני מצטער שעשיתי קצת בלגן. מאיפה אנו יודעים שהיו נביאים שדיבר עמם השם יתברך? פשוט מאוד. אנחנו יודעים את זה בגלל הרושם שהותיר הדיבור במציאות. זאת אומרת, כדי לדעת אם תופעה של העבר אכן התרחשה, אז יש שתי אפשרויות. האפשרות הלא טובה זה לסמוך על עדים. עדים מספרים. בסדר. זה, כמו שאומרים בחלק מהסמינריונים, מיליונים מסרו למיליונים, האבא מסר לבן וכו' וכו', שהדבר הזה שולט בו הספק, מכל מיני סיבות. זה לא מה שהכוזרי אומר, חכה. אני אסביר לך מה הכוזרי אומר, אחרי זה נגיד אם זה הכוזרי אומר או לא. אני עכשיו באמצע לענות. אז השאלה היא כזאת, האם אפשר לסמוך על עדות? העדות יש בה מספר ספקות, כי צריך לעשות אימות של העדים, והעד גם עשוי לשקר. למשל, אנשים, היום יש מה שנקרא מכחישי שואה. מכחישי שואה יודעים את כל העדויות על השואה, רק הם אומרים שיש קנוניה עולמית של העשירים היהודים שמעוניינים לעשות כסף ולהקים מדינה ולדפוק את הערבים. אז לכן הם מספרים מה שהם מספרים. זה פחות או יותר הטענה. מה שהרבה יותר חזק מכל עדות זה הרושם. כלומר, יש לפעמים דברים שמותירים רושם במציאות באופן בלתי, הייתי אומר, יזום. למשל, איך אני יודע שמדינת ישראל הפסידה במלחמת לבנון השנייה? אני יודע את זה בגלל שמפחדים היום להיכנס לעזה. כי היום מפחדים להיכנס לעזה. כלומר, הפחד הזה, גם אם לא היית יודע בכלל שהייתה מלחמה לפני שנתיים ושהפסדנו, עכשיו מתוך ההתנהגות של המדינאים, של הצבא, של האויבים, מזה אתה יכול לעשות הקשה רטרואקטיבית, להגיד, יש פה איזה מאורע טראומטי שהותיר את ראש עמו. כן, כלומר, אתה יכול לראות את הקביעה במציאות. כלומר, הקביעה שנכוונו אז, היא מוחשית עכשיו, והיא העדות למאורע. לא זה שיש לך קטעי עיתונים מאז.
רגע, הרב.
כן. מה?
הרב, לגבי זה של נבואה שיותר את הרושם, מנין לנו שזה דווקא הרושם של נבואה ולא רושם של דבר אחר?
חכה, חכה. אני עכשיו באמצע להסביר. אם הייתי אומר, בזה סיימנו את ההסבר, אז זה מקום לשאלה, אבל לא סיימתי את ההסבר. לכן זה מקשה עליך וגם עליי. אז הבה נסביר לאט לאט. כן. עכשיו, כמו כן, אם היה... לא, לא, זה לא השאלה. זה שאלה אחרת שהייתה על... שמתחילה בשני סעיפים, רמב״ם ועוד משהו. תביא, שאלה. אז אם היה לנו... אם יבוא איזה יצור מן המאדים, ויבוא עם משימה... תודה. יבוא עם משימה להגיד, לעשות דוקטורט על יושבי כדור הארץ. אנחנו מבקשים ממך... תלך לכדור הארץ, תגיד לנו מה זה בני אדם. תעשה דוקטורט על זה, לאוניברסיטה הראשית במאדים. חוזר, הוא אומר, הייתי בכדור הארץ, בני אדם הם סוג של אוכלוסייה שלפני 60 שנה עברו שואה. איך הוא יודע? בגלל שאי אפשר להסביר את המבנה המנטלי של כל האנושות היום, בלי להניח שהייתה השואה.
מישהו באפריקה יודע מה זה שואה?
בוודאי. גם בשבטים הנידחים של אפריקה, ההד של השואה מהדהד שם. ולכן גם כל ההתייחסות, גם להשמדות עם שיש שם, ברואנדה, זה חלק מן ה... הייתי אומר, מההד החוזר של, של השואה. זה שלא רוצים לדבר על זה למשל, כן? או שזה בעייתיות עם זה. או עצם זה שיש מכחישי השואה. כל הדברים האלה הם חלק מובנה של המנטליות האנושית בימינו.
אבל אם בן אדם בא באמצע המציאות, הוא לא מבין שמשהו לא קשור בה. הוא רואה מה שיש לו עכשיו מול העיניים. הוא לא מבין שהיה בעבר משהו.
לא, זה בדיוק, זה בדיוק העניין. רואים שזה לא קשור בה. אדם שבא לעולם הזה, רואה את ההתנהגות הלכאורה מאוד מוזרה של בני אדם, מבין שזה על רקע של איזה טראומה. אם כן, אפשר להבין, אותו דבר לגבי זהות לאומית. הזהות הלאומית של עם ישראל היא נוצרה כתוצאה מאיזושהי טראומה בסיסית. כי הרי הזהות הלאומית היהודית היא עובדה ממשית לפנינו. אנחנו רואים שיש דבר כזה העם היהודי. ואם אנחנו מנסים להבין מאיפה נולדה הזהות הזאת, אנחנו רואים את ההד, את העקבות של ההתגלות. ברור? הרבה יותר מעבר לסיפורים שהיהודים מספרים שזה בכלל לא משנה. כמו שמספרים על איזה יהודי מתבולל ששלח את הילד שלו ללמוד, יהודי קומוניסטי, שלח את הילד שלו ללמוד באיזה בית ספר באנגליה. אז נו, בני היקר, מה למדתם היום בבית הספר? למדנו על ענייני דת. כן, מה למדתם על הדת? למדנו שיש אב ובן ורוח הקודש. אז האבא כועס מאוד, אומר, לא נכון, יש רק אל אחד, ובו אנחנו לא מאמינים. זאת אומרת, הזהות היהודית מגדירה את עצמה ביחס לאותה התגלות, גם כשהיא באה לשלול אותה. זה מובן? אז זה המקור לזה שהייתה הנבואה. עכשיו אפשר לדבר על... עכשיו אני חושב שהשאלה שלך ירדה מהעסק. עכשיו בואו נראה שהשאלה של יוני מנתניה. לכבוד הרב שלום, הרמב״ם אינו, אחד, הרמב״ם אינו אומר שבהתבוננותנו בבריאה ניתן להגיע בידיעה שקיים מנהיג לבירה, שתיים. האם להגיד שהאמונה אינה טבעית אצל היהודי אינו שווה להגיד שהיהודי נולד מנותק מהקדוש ברוך הוא? תשובות. הרמב״ם, כשהוא אומר שההתבוננות שלנו בבריאה מביאה לידיעה שיש מנהיג לבירה, כפי שהוא כותב בספר מורה נבוכים, כפי שהוא כותב בהלכות יסודי התורה, היא בנויה על הידיעה שהשם נתגלה. כן, כפי שהוא כותב בעצמו, במשל, במורה נבוכים, בפרק האחרון, הוא אומר, החוכמה היא המביאה ראיות לידיעות שבאו אלינו דרך התורה. שתיים, הרמב״ם בפרק א' של הלכות יסודי התורה, כותב, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע, שיש שם מצוי ראשון והוא המציא כל נמצא וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטת הימצאו. ואם יעלה על הדעת שהוא בלתי נמצא, אם כל הנמצאים יכולים להימצאות ואם ייבטלו כל המצויים לא ייבטל הוא לביטולם שהוא ברוך הוא אינו צריך להם ולא לאחד מהם. הוא שהכתוב אומר והשם אלוהים אמת הוא לבדו האמת ואין אמת כמיתתו. וידיעת דבר זה. שימו לב, וידיעת דבר זה, מצוות עשה שנאמר, אנוכי השם אלוהיך. מאיפה לקוח המשפט היפה הזה, אנוכי השם אלוהיך? מן ההתגלות. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, יש לך מצווה לדעת שיש אלוהים. מה זאת אומרת לדעת? להוכיח את מציאותו. אבל איך, אבל זה התחיל ממה? מזה שיש מצווה. אחר כך, פרק ב', האל הנכבד והנורא הזה, מה זה הזה? שדיברנו עליו בפרק ראשון, שאנחנו שמענו עליו בהתגלות, מצווה לאהבה, לאהבו ולראה אותו, שנאמר, ואהבת את השם אלוהיך, את השם אלוהיך תירא, ואי אפשר לדעת אותו אלא על ידי התבוננות בבריאה, ולכן אני אסביר לך מהי הבריאה. זה אם כן עונה על השאלה שלך. שתיים, האם להגיד שהאמונה אינה טבעית אצל היהודי, אינו שווה להגיד שהיהודי נולד מנותק מהקדוש ברוך הוא? תשובה. אכן, היהודי נולד מנותק מהקדוש ברוך הוא, כי יש לו בהתחלה רק נפש. כפי שאומר ספר הזוהר. ספר הזוהר אומר שכאשר האדם נולד, יש לו רק נפש. גדל יותר יש לו רוח, גדל יותר יש לו נשמה. זאת אומרת, מתגלה בו הנשמה אם תרצו. אבל זה אדם לא נולד, ראשית כל עם האינטואיציה של מציאות השם וכו'. אפילו הילדים הקטנים שיש להם אמונה טבעית, במה יש להם אמונה טבעית? בעבודה זרה. כן, כפי שאמרה לי פעם ילדה קטנה, שאלוהים נמצא בתקרה של הגן. שזה ודאי דבר אלילי. מה?
עד שיגיע הטרקטור,
הבולדוזר, יהרוס את הגן, ואז אלוהים יברח אל עמודי החשמל. כן? טוב, בבקשה.
אפשר ללכת יותר רחוק, באיוב, מבשרי איך זה אלוה.
מבשרי איך זה אלוה, נכון. מי שיודע על אלוה, אז גם רואה אותו מבשרו. שוב, אני פה חוזר פה על נקודה אחת, על כל השאלות שלכם. יש ידיעה מקדימה. הידיעה המקדימה אומרת לי איפה להסתכל. הרבה אנשים שחזרו בתשובה אומרת, שמע, אני הסתכלתי באוקיינוס, הרגשתי את אלוהים. יפה מאוד, אבל איפה שמעת בכלל שיש מה לחפש שם? שמעת את זה מן הדת. נכון? מאיפה הדת שמעה? מהנבואה.
אנחנו בעצם לא יכולים להבין את זה, כי אנחנו בתוך הידיעה שיש.
לכן זה נראה לנו טריוויאלי, נכון.
אבל
אפשר כן להבין את זה במחקר אנתרופולוגי. אנחנו רואים שהדיבור על אל אחד אצל בני ישראל היה דילוג מבחינת ההכרה. זה לא תוצאה של אבולוציה. זה לא שבהתחלה היה הרבה אלים, אחר כך קצת פחות, אחר כך עוד אחד, רק אחד. זה לא היה כך. כן, בבקשה.
רב, רצה להסביר לי את הכוזרי.
זה בדיוק, הסברתי לך את הכוזרי. שהכוזרי, כשהוא מדבר על המסורת, איננו מתכוון לזה שפלוני מסר לפלוני, נאמן מפי נאמן, אלא שבהתגלות נוסדה הזהות הלאומית. זה מה שהוא אומר.
היום חמישי בערב, כשישבנו דיברנו בספרייה,
כן?
דיברנו על כך שכאשר הרבה אנשים מדברים על משהו, הם יוצרים מציאות גם אם היא לא הייתה לכאורה.
אמת.
אז לכאורה היא יוצא פה אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו באים ואומרים עכשיו שהנבואה היא אמת. למה? כי יש פה איזושהי התגלות. אם באים אנשים מספרים את אותו סיפור, אז בכלל אתה גם יכול לומר, אולי לא היו דברים מעולם. מי שמצא את הסיפור על אליהו הנביא, על שערה השמיים או כל דבר אחר, ולכאורה אין הבדל בין זה לבין כל הסיפורים והפנטזיות של הנוצרים.
אתה צודק. כל הסיפורים שיש על אליהו הנביא וכדומה, הראיה היחידה לאמיתותם, זה בגלל שהם נמסרו על ידי נביאים.
אני
חוזר
שהם אמיתיים.
רגע. חוזר. זה שאלה חדשה, כן. אתה אומר, כלומר, הידיעה שהסיפורים על אליהו הנביא וכדומה הם אמיתיים, זה לא בגלל אלה שמסרו אותם, אלא בגלל שהם נמסרו מפי הנביאים. עכשיו, לנביאים אנחנו מאמינים בגלל שמשה אמר לנו להאמין לנביאים. ואנחנו מאמינים למשה, לא בגלל שמשה היה אדם מרשים, אלא בגלל שהשם אמר לנו להאמין למשה. כך שאנחנו המקור לאמיתת משה, לא משה המקור לאמיתתנו.
יש פה איזשהו גלוב שלא מצליח להגיד אותו, אולי אני יכול לפרק אותו לאט לאט
ובנחת. נשתדל. תדבר, פרש דבריך.
עוד משהו, עוד משהו, כאילו בונה בנייה.
רק שש. יש פה שתי שאלות, אני לא יכול. בעצם שלוש. אני רוצה לחדד את השאלה. האם משחר ההיסטוריה, כשאמרו לאדם, זהו אביך, האם ידיעה זו לא מבוססת על אמונה? על חזקה נאמר, כן? זה סוג של אמונה, נכון. טוב, יש פה שאלה חדשה. לפי דברי הרב, שהדיבור אל האלוה הוא לא נבואה, מה אנו מחפשים בתפילה? מתגעגעים לדבר שהוא לא נבואה? תשובה. זה כבר קשור לשאלות, לסיורים על התפילה. אבל הסברנו שהנבואה, התפילה היא מצד ההיגיון בלתי אפשרית. איך יכול להיות שהסופי יפנה אל האינסופי? בלתי אפשרי. אלא שהנוסח של התפילה שלנו נמסר לנו על ידי הנביאים. הנביאים, האלוהים דיבר עמהם. כיוון שהוא דיבר עמהם, אנחנו משיבים לפנייה שלו אלינו. כיוון שאנחנו משיבים לפנייה שלו אלינו, מותר לנו להתפלל, ואז משהו מן הנבואה קם לתחייה בתוכנו בזמן התפילה. עכשיו יש פה שאלה נוספת של יאיר בן זימן, אבל אני לא רואה אותה, אם תוכל בבקשה להעלות אותה. זה שאלה מספר 1 נדמה לי, של יאיר בן זימן, ככה שאני אוכל לראות את השאלה. כתובת ירושלים, אבל מעבר לזה אני לא רואה. כן, עכשיו מה היית ב...
לפרק לו את
הדבר. לפרק לך את הלופ. עד שהשאלה של יאיר בן זימן תופיע על המסך. בבקשה. נו, דבר, מה הבעיה של הלופ? סליחה. מה הכוונה במשפט מבשרי אחזה אלוק? הלוק. זה מכוון אלוה, בטח. האם החוכמה והדיוק, האינסופי של העולם, לא מוכיחים על כוח עליון שברא את הכל? תשובה. החוכמה והדיוק האינסופי של העולם מוכיחים שיש כוח עליון בעולם, לא מעבר לו. זאת אומרת, אתה יכול לראות שיש סדרנות אדירה, שיש חוכמה שהיא עצמה המציאות. קוראים לזה פנתאיזם, לומר שהטבע הוא בעצמו האלוהים. אבל שיש מי שחופשי ביחס לטבע, שיכול היה לעשות את העולם אחרת מכפי שהוא, אין לך ראיה לזה. כלומר, אין לך ראיה טרנסנדנטית מתוך האימננציה. זאת אומרת, אתה לא יכול מתוך העולם להכיר מה שנבדל מן העולם. אלא אם כן, סיפרו לך שיש מה לחפש. ואז אתה באמת מוצא. מובן? אגב, זה בדיוק מה שאמר יתרו. יתרו שהיה חברו של יוב, שאמר את הפסוק מבשרי יחזה אלוה. הם היו חברים, הם הבינו כנראה את אותו עולם רוחני. יתרו אמר, עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. מה זה מכל האלוהים? אמרו חז"ל שיתרו עבד כל עבודה זרה שבעולם. מה מטורף? אדם לא יציב. כן, כל פעם עובר למשהו אחר. לא, זה לא כמו שרגילים להסביר, הוא בדק את כל העבודה זרה. עבודה זרה הזאת, לא, זה אחר כך אבל השנייה, השלישית, לא, זה לא ככה עובד. אלא אני מבין את חזל אחרת לגמרי. יתרו עבד כל עבודה זרה ביחד. כי הייתה לו אינטואיציה של האחדות. ולכן, כיוון שהוא המאמין אמיתי בייחוד, הוא היה עובד כל עבודה זרה שבעולם. את כולם. כי, למה לא?
אין הוא... עבודות זרות שסותרות אחת את השנייה?
ודאי שהן סותרות אחת את השנייה, כי העולם מלא סתירות. אז הוא עבד בעצם לעולם. עם הסתירות שלו. זה הכוונה. הוא עבד כל עבודה זרה שבעולם ביחד. כמו לפני שפינוזה, כי הוא היה בעצם הגלגול הראשון של שפינוזה. אלא מה? אחר כך הוא שמע מפי משה את הנס. הנס שובר את הטבע, אז עכשיו הוא יודע שגדול השם מכל האלוהים, כלומר שהוא למעלה מן המציאות. דבר שלפני כן הוא לא יכול היה לדעת. אותו דבר, כשאיוב אומר, ומבשרי אחזה אלוה, הוא לא מתכוון לאלוה טרנסנדנטי, אלא הוא פוגש את האלוהות שבעולם.
הוא מאמין באחדות, הוא לא יכול להכניס את אלוהים שלנו. בתוך שאר העבודות זרות שלנו,
וכולם
יחד, יחד...
ודאי. לפני כן, גם את האלוהים שלנו, הוא הכניס בתוך כל העבודות זרות שלו.
לא, מתוך הכרה באלוהים.
לא, לא. הוא לפני כן גם חשב שיוד כה ואף כה, זה האלוה, אחד האלוהים שיש בעולם, הוא הכניס גם אותו בתוך הפנתיאון. אחר כך הוא שמע ממשה, איך מתנהג האלוה הזה. הוא אמר, אם ככה, הוא גדול מכל האלוהים.
הוא ביטל את שאר העבודות זרות, זה דבר
כזה. נכון, וייחד יתרו, משון אחדות, כן? שיתייחד.
אבל מכל האלוהים, אז עדיין לא עזב את כולם.
ואז מלא עזב את כולם.
יש אלוהים קטנים, אבל הקדוש ברוך הוא יותר גדול מכולם.
גם אנחנו אומרים את זה. אנחנו אומרים שהשם הוא האלוהים. שהוא המקור של כל האלוהים. רק האלוהים הם לא השם, אבל הוא כל האלוהים. נכון? בבקשה. אגב, זה גם משה אמר. כי השם אלוהיכם, הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. כן, בבקשה. טוב, זה באמת שאלה גדולה, אתה פה פותח, איך לומר, פרק ראשון מתוך 100 פרקים בערך, איך להבין את הרמב״ם, כלומר, איך יכול להיות שלפי הרמב״ם ישנה מצווה לדעת את השם ידיעה שכלית, הרי אפשר להשיגו כי הרי הוא אינסוף, נכון? תשובה, זה עצמו ההשגה לפי הרמב״ם. כלומר שהוא לא ניתן להשגה, כלומר השלילה. דרך השלילה אני מכיר את החיוב. אבל יעוין לצורך זה, זה באמת צריך להרחיב הרבה. יעוין קודם כל בספר כל הנבואה, להנזיר זצ"ל, בחלק הנקרא השם העליון הנשמע פרק כ"ח, ובאורות של הרב קוק עמוד קי"ט בצימאון לאל חי, ויש עוד הרבה מה ללמוד
בזה. איפה הקביעה שהקודש ברוך הוא אינסוף?
אתה שואל שאלה מתוך הנחת יסוד. עכשיו אתה שואל על הנחות היסוד שלך.
עכשיו, כן. לפי שכנש הרמב״ם קובע שהוא אינסוף, על זה מוכרח מבסס את הדברים שלו, איך הוא מוכרח שקדש ברוך הוא אינסוף? כולם קוראים לו על ההתחלה שהוא
אינסוף. אני זה... לא רוצה לפתוח דיון שלם בזה, אני רק אתן לך איזה עצם. השם נקרא בתורה בשם גדול, נכון? מה פירוש גדול? מה? אני שואל אותך מה פירוש המילה גדול. אני שואל שאלה בעברית. אני שואל שאלה בעברית. מה פירוש המילה גדול בעברית? אה? לא שומע. תנו לו לדבר, אני שואל אותו.
לעומת דברים אחרים?
לעומת דברים אחרים. יפה. יוצא לפי זה שאין שום דבר בעולם שהוא באמת גדול. הוא תמיד גדול רק ביחס לקטן ממנו. יוצא שכל גדול הוא קטן. אז כשאתה אומר גדול, למה אתה מתכוון? גדול באמת.
יחסי למה?
אבל אם זה לא יחסי.
אז הוא הכי גדול.
אז מה זה הכי גדול?
שאין את הגדול ממנו.
איך? איך קוראים לזה? יפה. הנה. כן. כן, אני מצטער שלא... כן. חיים בעל הלופ. נו, תפסיקו לצחוק עליו, הוא שואל שאלות רציניות. נו.
אברהם אבינו
האם היה נביא? התשובה היא, כן, זה כתוב מפורש.
האם יצחק ידע שאברהם נביא?
האם יצחק ידע שאברהם נביא? כן, הוא ידע.
ידע. כן. עשה לו משהו? לא שום דבר, לכאורה.
למה זה לא עשה שום דבר?
מה זה היה צריך לעשות?
זה, הוא מעריך מאוד את הבא שלו, שהוא נביא.
נדלג על אברהם, יצחק ויעקב מגיעים למשה.
כן.
מה קורה על זה? למה מי משה לכאורה אנחנו באים ואומרים, היה פה איזשהו אירוע,
ומכאן והלאה אנחנו מאשרים אותו. זה שיצחק אישר את אברהם זה לא תרם כלום לאף אחד.
נכון.
נכון?
נכון.
יעקב אישר את יצחק לא תרם כלום.
נכון.
מה עשה לנו משה שמכאן ואילך לכאורה אנחנו מאשרים, ומי אמר שהמעמד הזה היה נכון לכאורה?
יפה. אתה שואל, מה עשה לנו משה שלא עשו לנו אברהם יצחק ויעקב? מבחינת ודאות הנבואה. תשובה, כשאברהם יצחק ויעקב אמרו שהם נביאים, זה חייב את
אותם בלבד.
את עצמם בלבד, אף אחד אחר. כלומר, אברהם אומר, אני נביא. בסדר, שתהיה בריא, אנחנו שמחים שאתה אומר שאתה נביא, תכן שאתה, אולי אתה משוגע, אולי אתה אומר את האמת. אין לנו שום אפשרות לבדוק את זה. משה בא ואומר, השם אמר לי להגיד לכם כך וכך. אהה, טוב, אותו דבר. אולי אתה צודק, אולי אתה לא צודק. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני אדבר איתם ישירות. הנה אנוכי בא אליך באה וענן, בעבור ישמע העם בדברי אמר, וגם בך יאמינו לעולם. פירוש הדבר, משה איננו אמין מצד עצמו, מכל גדלותו ומעלתו, אלא הוא אמין בגלל שהשם דיבר עמנו ישירות. אז בכיוון שאנחנו הנביא... כיוון שאנחנו נביאים, אז אנחנו יודעים שזה אמת שמשה נשלח. אמת? הקדוש ברוך הוא גילה לנו, בנבואתנו אנו, את אמיתת נבואת משה. הנה אנוכי בא אליך באה וענן, מה המשך? לא. נבקש לדייק, בעבור ישמע העם. מה זה ישמע העם? איך אתה קורא למישהו ששומע את דבר השם?
נביא.
זאת אומרת, הם יתנבאו, ובנבואתם ידעו שאתה נביא. זאת אומרת, לא נבואת משה, לא הטענה של משה מאמתת את נבואתו, אלא נבואתנו היא המאמתת את נבואתו.
יפה,
וזה
היה לגבי אבותינו הראשונים.
נכון.
מכאן ואילך, למה זה ממשיך?
מכאן ואילך, למה זה ממשיך? זה ממשיך מסיבה פשוטה. אגב, אני רואה שלא שמעת את הקלטת שלי על תורה מן השמיים. נכון? זה מורגש מכל השאלות שלך. כן, כי אם היית שומע את הקלטת הזאת, אז לא היית שואל את כל השאלות האלה. נאמר כך, אני יכולתי להרחיב על זה הרבה, אני רק רוצה להגיד זה בקצרה. נוצרה זהות לאומית, כלומר, הזהות הלאומית הישראלית קיבלה הטבעה מיוחדת בעקבות האירוע. כלומר, מכאן ואילך, לא הייתה שום אפשרות להגדיר את הזהות הישראלית אם לא דרך המעמד הזה. גם היית שואל, אדם פשוט, בימי השופטים, מי זה אלוהי ישראל? התשובה תהיה, מי שדיבר איתנו. ברור? הלאה. אבל זה צריך קצת להרחיב, אני ממליץ לשם הרחבת העניין, להקשיב לקלטת שהקלטתי בעניין הזה, אני אקרא תורה מן השמיים. ומדוע הקלטתי את הקלטת הזאת? בגלל שאני ידעתי שבמהלך השנים, כל הזמן נשאלו את אותן השאלות, אז אני מפנה לשם. אחרי זה אפשר שוב לבוא לדון. מישהו התכתב איתי על תוכן הקלטת הזאת, בערך 15 התכתבויות. כן. עד שהתעייפתי בסוף. כן.
יש הבדל בין, אומרים שמשה רבינו הגדול הנביא, אז יש הבדל בין התגלות האלוקים למשה רבינו, לבין ההתגלות לאברהם, מבחינת תוכן הנבואה, או עוצמת הנבואה?
אתה שואל ככה. אומרים שמשה היה גדול הנביאים. אז במה התבטא התוכן, השונות בתוכן של הנבואה, לעומת האבות? סגיון הקבלה וכדומה. תראה, הרמב״ם מביא כל מיני דברים, אבל אני אביא לך דבר אחד שנראה לי מהותי פה, ודווקא קשור מאוד לעניין. הרמב״ם במורה נבוכים מסביר שישנן שתי דתות, דת אברהם ודת משה. נכון. הוא אומר, דתו של אברהם הייתה קריאה חלושה לדבר השם. מעניין, קריאה חלושה. מה זה קריאה חלושה? הוא היה לו אוהל מבצעים, מחלק סופגניות לכולם, בוא תברך, תתקרב לאמונה. זה קריאה חלושה בשם השם. אבל משה, כך אומר הרמב״ם, לימד, זה מעניין שזו הנקודה המבדילה את משה מאברהם לפי הרמב״ם, שצריך להרוג עובדי עבודה זרה. לא, זה ההבדל. עכשיו, צריך להבין מה זה אומר. למה זה כל כך מהותי? כלומר, אברהם לא הורג, משה הורג. וזה ההבדל. ההבדל הוא פשוט מאוד. למי יש סמכות להרוג? רק למדינה. כלומר, לישות פוליטית יש זכות להרוג. ליחיד אין זכות להרוג. לבעל דת אין זכות להרוג. זאת אומרת, המאפיין של תורת משה זה דווקא הלאומיות שלה. וזה שוב קשור למה שאנחנו מדברים, שההתגלות יוצרת את הזהות הלאומית. טוב, יש פה שתי שאלות. האם אל עליון שבתחילת תפילת 18 הוא האל שלא נתגלה לעומת אלוהי אברהם, יצחק ויעקב? לא. האל שבתחילת התפילה, כלומר כתוב, האל, זה הכוונה שלא נתגלה. הגדול, הגיבור והנורא שנתגלה. ואף על פי כן נשאר בעליוניותו, אל עליון. עכשיו, יש פה עוד שאלה. בכדור הארץ על כל תנאיו הייחודיים והנדירים המאפשרים חיים וכל חוקי הטבע המדויקים, כל אדם עם שכל וקודקודו יגיע למסקנה שמישהו או משהו יצר את זה גם אם הוא לא שמע על תורת ישראל. טענה יפה, אך איננה נכונה מבחינה היסטורית. מבחינה היסטורית, כל התרבויות שהיו לפני מתן תורה, או תרבויות שהיו אחרי מתן תורה ולא שמעו על עם ישראל, לא הגיעו למסקנה שיש מישהו שברא את כל זה. אז או שכל בני האדם הם מטומטמים, או שהטענה שלך לא צודקת. צריך לבחור. כן, יש פה עוד שאלה, יש פה שאלה נוספת, שאלה מספר אחד, שאני לא רואה אותה, אז אם תוכלו בבקשה, אתם באינטרנט, להעלות את השאלה מספר אחד שאני לא רואה כעת. כי אני רואה כאן את השאלה של חנן מקריית שמונה, השאלה של שלמה, אבל מתחת לזה יש עוד שאלה שאותה אני לא רואה. אז אלי גרון, בבקשה, אם תוכל, בבקשה, רק להעלות את השאלה שאוכל לראות אותה. טוב, בינתיים אי אפשר, מה נעשה? טוב, אז בואו נחזור עכשיו לדברי... הנה הגיע. עוד פעם המוציא מצא מן המועצה, יפה. הרושם הוא לא הוכחה, זה כמו שאני אומר לחבר שלי, תביא לי את המלח. מי שמה מבחוץ וכו', לא יכול לדעת וכו'. אותו דבר, זה שאנו לא רוצים להיכנס לעזה, יכול להיות מכמה סיבות, ולאו דווקא שישראל הפסידה. אתה צודק. אלא, השאלה היא, צריך לבדוק את אופי הרושם, מה היסודות של הרושם, ומה הסיפור המסתובב מסביב לאותו רושם. עד שבסוף הדבר הופך להיות ודאי. זה שאנחנו לא רוצים להיכנס לעזה, יכול להיות שמישהו שיחד את שר הביטחון ונתן לו מיליון דולר כדי לא להיכנס, כולי. אבל אם אתה עושה אחד ועוד אחד ועוד אחד, אז אתה גם מגיע למסקנות המתבקשות. מי יודע. טוב, בואו נמשיך בדברי המערה. מה?
כאילו אז
חוקרים
את כל הנתונים שגורמים לזה שלא נכנסים לעזה. אין ודאות.
ודאי שיש ודאות.
ודאי?
כן. וכמו שדרשו זל, אני חושב חוזר עכשיו לדברי המערל. אני לא יכול ככה, אני רוצה בכל כמה שורות במערל מפרק, בבקשה, בבקשה. כן, וכמו, אז אני כאן קורא בשורה 4. וכמו שדרשו זל על הכתוב, ויצב השם אלוהים על האדם, שמיד נצטווה האדם בשבע מצוות לנוח, ומשה יתבאר, דבר זה מחייב השכל, כדי שיהיה סדר העולם הזה לא במקרה קרה. לכך החכמים היודעים סידור העולם באמת, סידרו וגזרו, שנצטווה האדם מן השם יתברך, כמו שהתבהר, שלא יהיה סדר העולם על ידי שכל האדם, שהוא במקרה אם יסכיל או לא יסכיל. כלומר, לא יכול להיות שדבר שהוא כל כך מסופק, האם האדם יגיע להשכלה או לא יגיע להשכלה, הוא יהיה מה שקובע את סדר העולם. כי השכל הוא בכוח ולא בפועל, כן, מעצם האדם ומבריאתו שיהיה משכיל בוודאי, גם אפשר שישכיל הדברים בחילוף משהו. והרי סיפרו על אחד מחכמי, משהו מביא אפילו יותר ראיה מזה, שאפשר אפילו שהשכל כן פועל, והוא מגיע לשטויות. והרי סיפרו על אחד מחכמיהם שהיה נקרא אפלטון, שאמר כי היה ראוי שכל אשר הם בעלי מלאכה אחת, שתהיינה להם נשים ביחד, ולא תהיה לכל אחד אישה מיוחדת, שהלך אחר הדמיון שהיה מטעה אותו אל דבר שהוא בחילוף משהו אל הכל. ואיך ראוי שיהיה נסמך סדר העולם אל סדר האדם אשר הוא חוטא, ואיך דבר זה אפשר שיהיו מעשיו הטבעיים, דהיינו תיקון גופו מסודר בתכלית הסידור מלשם יתברך, כאשר נראה כי הכל מסודר בחוכמה, ואילו מעשים שהם מצד השכל לא יהיו מסודרים מלשם יתברך. כלומר, אפילו גדול החכמים, איך אמר פעם וייטהד, שכל הפילוסופיה המערבית אינה אלא הערות שוליים לפילוסופיה של אפלטון, הוא הגיע לטמטום הגדול הזה, של שיתוף הנשים לבעלי מלאכה אחת. כן, הרי בספר החוקים של אפלטון, הוא זה מסביר. שהחברה צריכה להיות בנויה משכבה של לוחמים, למעלה מזה, לוחמים עיקריים, אנשי מדינה, פילוסופים, אומנים, צריך לחלק את החברה טוב טוב, כדי שכל אחד יעשה את העבודה שלו, והילדים של הלוחמים יהיו בעצמם לוחמים, ככה הם יהיו לוחמים טובים, כי יחנכו אותם רק למלחמה, ואם יראו בטעות שתינוק שנולד מן הלוחמים, הוא דווקא מתאים יותר להיות עיקר, או להיות איש מדינה, או להיות לא יודע מה, או כל מיני דברים, אז ראשי הקהל צריכים לחטוף אותו בסתר, להחליף אותו בתינוק אחר, ולהעביר אותו לחברה המתאימה. כן? כך ש... אבל צריך לעשות את זה בשקט, שאף אחד לא ירגיש, וצריך גם שיהיו נשים משותפות. זאת אומרת, לבטל את מוסד המשפחה, שיהיה כל הגברים יוכלו לחיות עם כל הנשים של אותו מעמד, אבל מה יעשה הילד עכשיו עם כיבוד אבאם, לא ידע את מי לכבד? אז הוא יכבד את כל מי שעשוי להיות אבא שלו, משכבת הגיל שמעליו, ומאותו מעמד. כן? אז אגב, אפלטון בעצמו התבייש נורא בזה, הוא כותב שהוא מתבייש לכתוב את זה, אבל זה השכל מביא אותו אל המסקנה הזאת. מה?
איך שכל יכול להביא לדבר כזה?
אני לא יודע, עובדה. זה מה שאומר המהר"ל. השכל יכול להביא לדבר כזה. אז אם השכל יכול להביא לדבר כזה, איך אתה תסמוך רק על שכל האדם כדי לבנות את החברה האידיאלית? עד כאן להיום.